go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם יעל אילון וליאת רון. 103 FM.
ציף ציף מעל הרציף, ציף. זה מה משתלב, לא עם מה זה שלנו?
לגמרי.
כן, את נרגשת? כמוני?
בעיקר כן, דרוכה לקראת מחר בבוקר.
דרוכה למה? כי מה, מה, מה קרה? מה, מה?
פתיחת הדלתות.
לא, עזבי, פתיחת הדלתות עכשיו, על מה מדברת? ראש הממשלה נמצא פותח, סוגר, פותח, סוגר.
זה בדיוק העניין.
נכון, אז אנחנו עוד מעט נגיע לזה.
נשתדל מאוד.
כן, אז זהו, אז שיהיה לכם חג רכבת שמח, מאזינים יקרים, תודה רבה שאתם איתנו, יעל איילון, ליאת רון, ועכשיו יעל תדבר על דברים באמת חשובים, כי הרכבת חשובה, אבל יש דברים לא פחות חשובים.
כן, אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים. השבוע ביליתי איזה בוקר אחד בבקום, 7 בבוקר.
למה?
כמו הרבה הורים נרגשים, ליווינו בנים ביום גיוס.
אז רגע, אז אני בטוחה שאת לא עשית לבן שלך את הפדיחה שאני עשיתי לבן שלי. עומדים שם כולם בבקום, הבן שלי בא כולו מצוחצח מגולח, ואז אני, באיזשהו שלב שקוראים לו, אני מתחילה לצרוח, לקחתם לי את הילד! שכולם... כולם הסתכלו על המופרעת שעומדת, ואת תחזירו אותו! זה לא את.
אלוהים.
הבנתי. הבן כאילו הסתכל על אמא, נקרע מצחוק, עלה עם חיוך לזה, לזה, ואיזו אישה חשבה שאני רצינית, אז היא הצטרפה. התחילו צרחות שם, הלכו ועזרו לנתון הקוקס.
הוא יצר פרובוקציה. פרובוקציה בלשכת גיוס.
לא, להפך, לעשות שמח. כן, אז מה היה?
אז כמובן, התרגשנו מאוד, ליווינו את הילדים, יום לוחמים, גיוס של לוחמים, אחרי 10 דקות הם עזבו אותנו. עדיין אנחנו ממתינים לדעת אם הם יחזרו בסוף שבוע, אבל זאת לא הנקודה. באותו השבוע הזה יש הרבה תשומת לב לדיונים ולמסע ומתן על חוק הגיוס, אותו חוק שבעצם אמור לפתור עשרות אלפי בחורים צעירים כמו הילדים שלנו, שהיו אמורים להתגייס לצבא, לשירות לאומי, חרדים, שלא הגיעו ללשכת הגיוס, שההורים שלהם עדיין ישנים טוב בלילה, שהם עצמם ממשיכים ללכת ללמוד בישיבות, כאילו לא היה כלום, עולם כמנהגו בשגרה, ובעצם התחושות של כולנו, של ההורים, במיוחד הורים של לוחמים, אבל לא רק, הם שבעצם מילים כמו שוויון בנטל, צבא העם, ריקות מתוכן. באמת, החוק הזה שיאפשר בעצם לצעירים חרדים מגיל 21 ללכת לעבודה, לפתוח בקריירה, להחליט...
אבל אומרים, הנה הם, גם הם כמו זה, כמו הילדים שלנו, מסיימים ב-21, יוצאים לקריירה, מה הבעיה?
מסיימים ב-21 ישיבה. לא ישמים, לא צבא.
הם לוחמים בצבא השם, ותפסיקי.
זה גורם לזה מאוד גדול, לא רק במשור האישי שלי.
ויש לך את הבוטקה הזאת של השחרור מגיוס? את ראית את הבוטקה של השחרור מגיוס?
כן.
כאילו איך שאת נכנסת לבקום, עוד לא נכנסת, אז יש את הבוטקה של השחרור מגיוס.
נכון.
שזה עושה שמח.
מה שאני מעריכה, שאם מדברים היום על סרבנות של אנשי מילואים, על אי מוכנות להשתלב בצבא, המהלך הזה, אם הוא יקרום באמת אור וגידים, יגרום לזעם ציבורי מאוד 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 גדול, ואני לא מקנה בממשלה שתצטרך להתמודד עם הזעם הזה ועם המחאה הציבורית.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על שר האוצר סמוטריץ' שממען להעביר את 200 מיליון השקלים מענקי איזון לרשויות הערביות מפחד שמה הם יפלו לידיים של עבריינים. והנה התבשרנו השבוע שאת גדר הביטחון בינינו לבין לבנון, אני הרי משדרת ברדיו צפון, אז אני מתעסקת בזה כל הזמן, מי בונה? מי קיבל את המכרז של משרד הביטחון, יעל, לגדר? מי? משפחת אבו לטיף. זה לא פשע, זה לא פשע.
עברו מבדק ביטחוני?
אז ברור, מה זאת אומרת? זה לא פשע. עכשיו, אני מציעה אחד, שנפסיק להעביר כסף למשרד הביטחון. נראה לי שזה חשוב, כי זה מגיע לגורמים עבריינים. אבל חשבתי, נניח, והיה, והחבר'ה של לטיף, בשלל עיסוקיהם המבורכים והמכניסים, מתעסקים, נניח, עם הברחות סמים מלבנון. נגיד, הברחות נשק מלבנון. האם הם יבנו את הגדר הזאת בצורה בטוחה, לנו, האם אולי יש איזה סיכון כלשהו מעבר למעבר הכסף לגורמים עבריינים? אני מאוד מקווה שמשרד הביטחון יידרש לדבר הזה, אגב, וגם שר האוצר, ושיקח סולם, וואלה, איזה גודל שאתה רוצה, מעץ, מברזל, חבל, רק תרד משם כבר.
ספר לך מה יש לנו בתוכנית
יאללה,
היום.
יאללה, לכי על זה.
טוב, כאמור, הטקס של ההשקה של הקו האדום של הרכבת הקלה מתקיים בשעה הזאת במעמד ראש הממשלה והשרים. כולם קוטפים את הפירות, כמו שאומרים, הפוליטיים.
לא כולם. יש כאלה שלא הוזמנו.
יש כאלה שלא הוזמנו, יש כאלה שוויתרו, יש הרבה. במקביל יש לנו הפגנות של פעילי המחאה מחוץ למתחם הטקס. ממחר בבוקר תחל הרכבת את פעילותה. אמיר המוחיון, מנכ"ל חברת תבל המפעילה את הקו, יהיה האורח שלנו בקרוב. התעשייה האווירית תמכור לגרמניה את מערכות חץ 3 בעסקה הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות המדינה. מלבד הכנסת הענק הצפויה, איזו השלכה אסטרטגית יש למחירה הזאת גם על המדינה וגם על פעילותה של התעשייה האווירית? נשאל את בועז לוי, מנכ״ל התעשייה האווירית. פוחתים הסיכויים ששנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים תיפתח במועד.
כאילו חשבו שזה ייפתח, בואי, כן.
אבל אנחנו עם שעון החול ואנחנו סופרים, ועל אף המגעים שנמשכים בין ארגון המורים העל יסודיים למשרדי האוצר, והחינוך הפערים הללו עדיין גדולים, נברר עם רן ארז, יושב ראש הארגון, מה מעכב את ההסכמות, ואולי אם יש איזשהו צל של סיכוי.
סיכוי, כן. קלוש. איפה הכסף העורכת אייל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור תמר שלומוביץ' ודיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו ומאור רטה, ואנחנו פותחים. בכותרות. מספר המשרות הפנויות במשק ממשיך להצטמצם, על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש יולי נרשמו כ-117,000 משרות פנויות, ירידה של 4% לעומת חודש קודם. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי יעביר למעונות היום 70 מיליון שקלים לסבסוד ההתייקרויות שהיו אמורות להיות מושתות על ההורים בשל עליית המדד. יושבת ראש נעמת חגית פאר מברכת על ההודעה.
האוצר לוקח על עצמו את העלייה במדד בתעריף שכר לימוד למעונות היום המפוקחים במחיר, כך מונע מההורים עוד העלאת מחירים של כ-150 ש"ח לכל הורה. הצורה השנייה הטובה היא שהאוצר עומד בסיכום שלו עם מעונות היום ומודיע שיפתח את ועדת המחירים פעם נוספת על מנת להשוות שכר המטפלות מחנכות במעונות היום לשכר הסייעות בגנים.
כן, תרשי לי לשים מספר 3 או 4, כבר לא זיבתי את הספירה. ההורים שאינם מסובסדים, מדובר על כ-40% מכלל ההורים במעונות המפוקחים, ישלמו בין 500 ל-1,000 שקל נוספים בכל חודש. איזה כיף.
לא ממש מונע את כל ההתעקרות.
חינוך חינם מ-0 עד 3. ממשיכים, באיגוד מטפלות המשפחתונים המפוקחים בכוח לעובדים, מברכים על הודעת שר האוצר, אך מוכים שהאוצר אינו מעביר תקציבים גם לסבסוד המשפחתונים המפוקחים. דנה קציר, רכזת האיגוד המקצועי, אומרת לאיפה הכסף, כי מדובר באפליה.
לא יעלה על הדעת שבמשפחתונים המפוקחים לא נוהגים באותו האופן בדיוק. המשפחתונים המפוקחים נמצאים בפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית בישראל. זה בעצם ההורים שהכי זקוקים לסבסוד הזה, ושאין להם מענה אחר מלבד המשפחתונים המפוקחים. מה שהם יאלצו לעשות, זה פשוט לפנות למסגרות פיראטיות, למסגרות משפחתונים שפועלות ללא פיקוח של המדינה באופן פרטי, ולשים את הילדים שלהם שם, וזה פשוט אבסורד שהם נאלצים לבחור בין הביטחון של הילדים שלהם לבין כסף.
ארגוני בריאות וסיוע לפליטים עתרו היום לבגץ נגד החלטת הממשלה להפסיק לממן את הטיפולים הרפואיים לפליטי המלחמה באוקראינה. עורך דין עדי לוסטיגמן, המייצרת את העותרים, אומרת כי החלטת משרד האוצר שלא לממן עוד את הפיתוח הרפואי של הפליטים, עלולה לחרוץ את דינם למוות.
מדובר באנשים פגיעים, חלשים. אנשים נדרשו להפסיק בעיצומו של טיפול כימותרפי מציל חיים, לקראת ניתוחים, באמצע אשפוזים. נתבקשו לעזוב את בתי החולים, להפסיק את הטיפולים באמצע, ונותרו ללא מענה ותוך סכנה מוחשית לחיים שלהם. אנחנו מבקשים מדינת ישראל לקחת אחריות על חיי אדם פשוטו כמשמעו, ולא להפקיר את אותם אנשים אל מותם ולפגיעה קשה בגופם ובנפשם.
עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים.
כאמור, הקו האדום של הרכבת הקלה יחל לפעול ממחר בבוקר, לאחר שנים של עיכובים. הקו הזה צפוי לשרת כ-230,000 נוסעים ביום. שלום אמיר המוחיון, מנהל חברת תבל, המפעילה את הקו.
שלום וברכה.
מה זאת אומרת מפעילה את הקו האדום? תסביר לי, מה חלוקת התפקידים ביניכם לבין נטע, נכון?
כן, נטע, חברה ממשלתית, הקימה את הקו האדום תחת הרגולציה, הפיקוח של משרד התחבורה, ופרסמה מכרז להעברת מקל לחברה מפעילה, חברה שיש לה ניסיון בהפעלה של מערכות תחבורה ציבורית ברכבות. וטבע זה החברה שזכתה במכרז, ויש לנו זיכיון לתפעל, לנהל ולתחזק את הקו למשך 16 שנה.
אז בוא נדבר על הבפועל. מחר, ממתי מתחילה הרכבת לפעול? איך הנוסעים אמורים לשלם ולהיכנס אליה?
אז קודם כל מחר, אחרי שהשלמנו את כל ההכנות והתקפים, מחר הרכבת פתוחה לציבור הרחב, היא תתחיל לפעול משעה 5:40, מנקודות לאורך הקו, מפתח תקווה, תחנה מרכזית בקריית אריה, מבת ים ומתל אביב. בתל אביב הרכבת תצא מפארק המסילה בתחנת אליפלט, גם לכיוון דרום, לכיוון בת ים וגם לכיוון פתח תקווה. כלומר מ-5:40 יש לנו מערך שירות שפרוס כבר לאורך הקו, עד שעה לפני כניסת השבת.
אחרי כניסת השבת, אני מבינה שאנחנו נזכה ב-43 דקות שלמות כדי ליהנות מהקו, נכון? למה 43 דקות?
את מדברת על מוצא שבת.
נכון.
אנחנו פותחים את הקו בקיץ, זאת אומרת ששבת יוצאת בשעה מאוחרת. אנחנו מתחילים להפעיל את הרכבות שעה אחרי יציאת השבת. השעה הזאת, ממועד יציאת השבת, אנחנו צריכים להעביר את כל הרכבות מהדיפו בפתח תקווה לאורך הקו, ולהכין אותן לשירות, וכל הרכבות חוזרות חזרה לחניות שלהם ב-12 בלילה. מה שמשאיר לנו בתקופת הקיץ, חלון שירות יחסית קצר,
אז אתה יודע, אני ככה שואלת, באמת חיכינו כל כך הרבה שנים בשביל שהקו הזה יפעל. אז ככה, בשישי הוא לא פועל, אלא פועל עד בקיץ, זה עוד סביר בחורף בכלל, אני חושבת שב-12 כבר תסגרו, תתחילו לסגור את הפקלאות, במוצאי שבת שום דבר. אתה יודע, אם ככה היו מתנהלים באירופה, בוא נגיד, אנשים היו חוזרים לסוס ולעגלה, או שאי אפשר היה לנסוע בכלל על הכבישים. אז אתם חיכינו לזה?
הרכבת תפעל במשך השבוע, במשך 6 ימים בשבוע, באופן מלא, משעות הבוקר עד שעות הלילה. כל נושא השבת הוא נושא פוליטי, הוא לא ברמה של מפעיל התחבורה הציבורית, ואני חושב שאנחנו נהנה מהרכבת הזאת.
אבל אני רוצה להבין, בשבת, אני מבינה שהכל אוטומטי, נכון? רק תסביר לי, אתה המפעיל של הרכבת, אתה יודע הכי טוב. האם עומד שם בן אדם ולוחץ על כפתורים, או שזה מחשב?
הרכבת הזאת מנוהלת על ידי מערכת איתות מאוד מתקדמת, שבמקטע התת-קרקעי מסיעה את הרכבת באופן אוטומטי. עדיין נהג יושב בתא הרכבת, הנהג פותח וסוגר את דלתות הרכבת, שומר על הבטיחות, בולם אם יש אירוע חירום. זה במקטע התת-קרקעי. במקטע העלי, שזה בערך מחצית ממקטע הקו, הנהג נוהג תחת בקרה של מערכת האיתות, אבל אני עדיין ניגש של הנהג.
בוא נחזור בפועל למציאות היומיומית. אני מניחה שמחר ובימים הראשונים צפוי לא מעט דוחק והרבה התעניינות של נוסעים. איך אתם אמורים להתמודד עם זה? ושוב, אני שואלת, אם מחר אני מגיעה לתחנה, איפה רוכשים את הכרטיסים? איך עולים? מה הפרוצדורות?
קודם כל, למשתמשי התחבורה הציבורית יהיה קל. ההתחלה של השימוש ברכבת מאוד דומה למה שמשתמשים באוטובוסים, או ברכבת ישראל, או ברכבת הקלה בירושלים, מערכת של רב-קו, אפליקציות תשלומים, תעריפים דומים לתעריפים של האוטובוסים, לכן הפשטות שימוש במערכת תהיה לכולם. למי שבא מהרכב הפרטי, אנחנו מקווים שיהיה לנו הרבה נוסעים שעד היום לא התרגלו להשתמש בתחבורה ציבורית, ונסעו ברכבים הפרטיים, אני יכול להבטיח שהמערכת רב-קו, מערכת התשלומים, שקיימת בכל מערכת התחבורה הציבורית בישראל, היא מאוד ידידותית.
כן, ידידותית, עד כדי כך ששרת התחבורה לא הצליחה כל כך לתקף את הרב-קו שלה, אבל אני מניחה שאלה, איך נאמר, חבלי לידה, יש לכם את ה-100 ימי חסד, כן.
עוד שאלה רק להבין, התקופה הראשונה, אתם כבר אומרים, זו תקופת הרצה, מה המשמעות שהנסיעה תהיה יותר איטית, שמה?
יותר זולה, יעל?
המשמעות היא שבתקופה הראשונה, שירות לא יהיה בתדירות גדולה כמו שתהיה בתקופה לאחר שהמערכת תתייצב. אנחנו מתחילים בתדירות של כל 10 דקות מתחנות הקצה, וכל 6 דקות במקטע התת-קרקעי, אנחנו נרצה להגדיל את התדירות הזאת. ככה שכל נוסע שמגיע לקו במשך רוב שעות היממה, לא יצטרך לחכות בתחנה מעל 6 דקות. זה יקרה רק אחרי שנצליח לייצב את המערכת, ובעיקר לקצר את זמני הנסיעה ולסנכרן את המערכת בצורה טובה יותר עם הרמזורים. כי במקטע העילי הרכבת בעצם נוסעת ברמזורים, בצמתים, יחד עם רכבים פרטיים, וכל סנכרון של אותו גל ירוק שינתן לרכבת מינימום שהייה של הבצמתים ומינימום הפרעה לרכבים האחרים, ייקח לנו מספר חודשים.
אמירם, כמה אתה מתרגש? וכמה אתה ישן בלילה? בואו נחלק את זה לשתיים, שהתשובה היא אותה תשובה לדעתי, כן? כן.
מאוד מתרגש. לפחות זה לא המילה הנכונה, מאוד דרוכים. אני מאוד דרוך, כולנו מאוד דרוכים. יש לנו 400 עובדים בטבל, יש עוד 600 עובדים שאנחנו מנהלים של קבלנים חיצוניים. 1,000 עובדים שכבר חלקם למעלה משנה, שנתיים, מתאמנים ומתכוננים לרגע הזה.
ופרויקט על המוח, אמיר המוחיון, מנכ"ל טבל, תודה רבה.
בהצלחה רבה.
כן, בהחלט.
ביי ביי, להתראות.
תודה, תודה.
טוב, יאלי, אני יודעת שאת רצית שאני אקריא דיווחי התנועה.
אבל יש לנו מישהו יותר מקצועי.
ככה את אומרת לי? יניב מורזובסקי, בבקשה.
אבל אם את רוצה, את יכולה לעשות את הצעקות האלה, כמו שעשית בבקום, תוך כדי שאני מקריא אותם, בסדר? זה נהדר, המאזינים חיכים לחסות.
לקוחות כללית, שלא תגידו שלא ידעתם. מהיום, קל, פשוט ונוח, לפנות בוואטסאפ אל המרפאה שלכם במגוון נושאים. זימון תורים, אישורי מחלה, חידוש מרשמים ועוד.
ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
אחר צהריים טובים, אלה הדיווחים. תאונת דרכים יוצרת בשעה זו עומס כבד בכביש החוף ממחלף רבין עד נתניה. סעו בזהירות, איילון צפון עמוס כמעט לכל אורכו ממחלף חולון עד גלילות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. עדכון 103 FM בחסות כללית. לקוחות כללית, שלא תגידו שלא ידעתם, רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים, באפליקציה או באתר.
כן, אנחנו חזרנו, מאזין יקר, כתב לי שאני נשמעת בדיכאון מהרכבת. לא בדיכאון, מה פתאום? שמחה, רוצה לשמוח יותר. אז בשביל זה אנחנו זימנו לכאן את בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית. שלום, שלום.
שלום, שלום.
טוב, תקשיב, הרכבת נפתחה היום, ובמקביל, העסקה הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות ישראל, אנחנו קיבלנו אישור מארצות הברית, תכף תסביר לי למה אנחנו באמת צריכים לבקש אישור ממישהו, אבל לא משנה, למחירת ח3 לגרמניה, וזה אתם אחראים לדבר הזה, כמה? 14 מיליארד
שקלים? 14 מיליארד שקלים, כן.
אז אפשר לעשות כולולו גם לך, לא רק לרכבת ישראל, שמחה, באמת.
אפשר, אני ממש לא אתנגד.
כולולו, הנה היום אני נותנת את כל הקולות שאני מכירה, בבקשה.
בועז, מה זה ח3?
אז אני אתחיל בכלל בסיפור המעשה, ביוזמה של הנשיא ריגן בסוף שנות ה-80, שהבין שבמציאות העתידית אנשים יכולים להצטייד בטילים בליסטיים ולאיים על מרכזי אוכלוסייה. כתוצאה מכך הוא פנה לידידות ארצות הברית בעולם, וביניהם גם ישראל, ואנחנו חיפשנו מענה לטיל בליסטי שמגיע במהירויות אדירות ממרחק גרב, ובעצם מגיע לנו מחוץ לאטמוספירה ופוגע בנקודה מסוימת על הקרקע. תעשייה אווירית הציגה את הפתרון שהוא לפגוע בטיל אחר, בטיל התוקף. האמריקאים הגדירו את זה בשם "Can you hit a bullet with a bullet?" ואנחנו אמרנו כן, אנחנו יכולים, והוכחנו די מערכת חץ. מערכת חץ מתפתחת עם האמריקאים, עוד שנייה, כן. עם האמריקאים במשך כבר 30
בדיוק
שנה.
בדיוק מה שרציתי לשאול, וואו.
30
יותר
שנה.
יותר גרוע מתרופות.
לא, אבל באמצע היו יכולות, וכמו שאתם יודעים היטב, מערך האיומים על מדינת ישראל מתקדם ומשתנה עם השנים, וכל פעם צריך לפתח עוד נגזרת ועוד יכולת, ואנחנו גם משתדלים להקדים את האויב שלנו, ותמיד ליצור מערכת שתדע לתת מענה לטיל או לאיום שיהיה בעתיד. וככה פיתחנו את חץ 1, וככה פיתחנו את חץ 2, והיום מדובר בחץ 3, שיודע לירות טילים בגובה רב מחוץ לאטמוספירה.
זו פעם ראשונה שבעצם אתם מוכרים את החץ 3, האם הוא נמכר למדינות אחרות, האם גם יש איזשהו סוג של סיכון לנו, למדינה, בעברת ידע צבאי כל כך מסווג?
אין ספק שחץ 3 היא מערכת אסטרטגית למדינת ישראל, אבל ראוי לציין, וזה גם קשור לשאלה הקודמת שלך, האמריקאים השקיעו במשך השנים מחצית מסכום הפיתוח וההצטיידות של המערכת. ההשקעה הזאת היא השקעה מאוד רלוונטית למדינת ישראל.
רגע, זה חלק מהסיוע האמריקאי, או שזה כמו שותפות?
זה כמו שותפות.
מבנתי,
שותפות,
אוקיי.
ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המיסייל דיפנס אייג'נסי בארצות הברית, דרך כמובן משרד הביטחון הישראלי, מנהלת חומה, והפרויקטים האלה מפותחים בשיתוף פעולה, כאשר הרעיון בא מישראל, הפיתוח עצמו הוא בישראל, והייצור מתחלק בחלקו בארץ וחלקו בחול. חלק גדול מהייצור מגיע אלינו לכאן, לישראל, לתעשייה האווירית, ומכאן יוצאת מערכת נשק ללקוח. על הבסיס הזה פנו הגרמנים ופנו לממשלת ישראל בבקשה לרכוש את מערכת ח3, מכאן גם הצורך לקבל את האישור האמריקאי שמעורב בעסקה הזאת. לשמחתנו הרבה האישור הגיע אתמול בלילה, ולכן אנחנו כל כך שמחים היום.
אבל איך אתה יכול להבטיח שנניח חץ אחד לא ידלוף לו, לא יודעת, אפילו לרוסיה שתעביר אותו לאיראן, אפילו למה? איך אתה יכול להבטיח את הדבר הזה?
קודם כל מדובר בממשלות שיש ביניהם ברית ובתהליכים שיש בהם פיקוח. דבר שני, יש יכולות שאנחנו יודעים להגן עליהם, ואנחנו מגנים עליהם גם כי הם כאן בארץ. לכן שמשקללים את כל הפתרונות הטכנולוגיים ביחד עם הפתרונות המדיניים, אנחנו יודעים לייצר מערכת הגנה מספקת למערכות הגנה מהסוג הזה.
האם הצורך הזה של גרמניה במערכת כל כך משוכללת נובע בין השאר אולי ממלחמת רוסיה-אוקראינה, מהגידול בביקוש למוצרי ביטחון חדשניים?
אני חושב שהמלחמה באוקראינה מדגישה את הצורך, אבל יש לציין ולהגיד שהתהליך הזה ברכישת ח3 התחיל עוד לפני הפלישה לאוקראינה.
העסקה הזאת, מלבד באמת ההכנסה העצומה הזאת, איזה עוד פוטנציאל יש לה מבחינת התעשייה האווירית, אולי למכור מוצרים לשווקים אחרים?
למכור למדינות אחרות, כאילו זה רק גרמניה או שאנחנו נראה את זה במדינות נוספות?
אז קודם כל אני אדבר באופן כללי ואני מעצל את ההזדמנות שרק אתמול פרסמנו את הדוחות הכלכליים של התעשייה האווירית בחציון הראשון של 2023. הדוחות מצביעים על כמה דברים. ראשית, אנחנו חברה צומחת ומרוויחה מזה מספר רבעונים ברציפות. החברה יודעת להגיע למחירות של בערך 5 מיליארד דולר בשנה. והחברה יש לה צבר הזמנות, וזה קשור לשאלה, צבר הזמנות של כ-16 מיליארד דולר. אם מסתכלים על צבר ההזמנות שלנו, רואים שבערך 25% ממנו הוא עבור מדינת ישראל, ו-75% מצבר ההזמנות של החברה הם לקוחות ברחבי העולם.
תגיד, ואיך ברור. הלקוח משרד הביטחון? כן. כי אנחנו שמענו תלונות הזה של אלביט, הם לא ממש מסייעים.
כן.
קודם כל, אני חושב שמשרד הביטחון הוא גם הבעלים שלנו, הוא גם הלקוח שלנו, והוא גם הרגולטור שלנו.
שאמרת עכשיו את דברים שמתנגשים זה בזה, כל כך בחוזקה, שאנחנו מקבלות פה כאב ראש, כן.
יפה, אבל זה המצב. אבל כמו גם לאלביט, גם לנו יש פערים בתשלומים של
באמת? הוא מאחרים לכם?
כן, כמו כולם, אין פה איפה ואיפה. אבל מצד שני זה חוב, וחוב בטוח במדינת ישראל. ואנחנו יושבים ביחד עם משרד הביטחון, והם רוצים את הפתרונות.
אוקיי, אז קודם כל ברכות מכולנו. באמת, כן. התרגשות גדולה. ושיהיה בהצלחה, בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
טוב, אנחנו שבועיים לפני סיום החופש הגדול, ואנחנו עוד לא יודעים...
איך הזמן רץ שנהני?
לגמרי.
משהו, באמת?
לגמרי.
כיף גדול.
ההורים כבר...
הורים לילדים קטנים, עכשיו כבר רוצים, לא יודעת מה לעשות לעצמם.
הראשון לספטמבר זה מה שנקרא עוגן השלה.
השלישי, התכוונת, כן.
זהו, אבל התיכונים אין תקווה כנראה. שלום לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים.
שלום וברכה.
השביתה?
כרגע שמעתם את הדברים היפים שנשמעו מהתעשייה האווירית. איזה תעשייה האווירית תהיה לנו בעוד 5-6 שנים, אם לא משקיעים היום בחינוך היסודי?
עד כדי כך אתה מיואש?
אני אומר את זה יותר גרוע. אנחנו פה בסכנה מאוד גדולה. עובדה היא שהציבור מתחיל להצביע ברגליים. יש רילוקיישן, יש קרוב למיליון אזרחים שהלכו להוציא דרכונים אירופאים. כל אחד רוצה שתהיה לו אופציה נוספת. למה? כי המצב הולך ומדרדר. ואם אנחנו לא נשקיע בחינוך, לאן נגיע?
אז אתה בעצם מנהל מערכה מאוד גדולה להגדלת המשכורות למורים בתיכונים. הכרזתם לסכסוך עבודה, אתה מאיים בשביתה, נפגשת השבוע עם שרי האוצר והחינוך, לא הצלחתם קצת לגשר על הפערים?
לא, בשום פנים ואופן לא הצלחנו, למרות שניסיתי, פניתי אל ליפו, בנפשו של שר האוצר, הסברתי לו עד כמה שהחינוך חשוב, דווקא בתקופה הזאת, בעידן זה, כמה שחשוב להעמיק שורשים ולהשקיע בערכים, הוא אמר, אני מסכים איתך לכל מילה ומילה, המורים הם חשובים, החינוך הוא חשוב, אבל יש לי גם בריאות, ויש לי גם...
לא, כי אתם מגזימים אולי, רן. אתה יודע מה, אני דיברתי עם האוצר, ומה שהם אומרים ככה, אנחנו, אתה יודע מה, ראיינתי את קובי ברנתן, שישב מולכם במסע ומתן, לאורך כל הדרך, עד לפני כמה חודשים, והוא אמר לי ככה, אני לא יכול, כממונה על השכר, לפרוץ עד כדי כך את הגבול. רן מגזים. ב-2017 זה היה מורה מתחיל ב-8, עכשיו טק בקפץ למורה מתחיל ב-12, 12,000. אולי אתה זה שצריך טיפה להוריד את הרף?
אני, אם את רוצה אני יכול להסביר לך בדיוק. כשאני אומר 12 אני מדבר על מורה בתואר שני, M.A. עם תעודת הוראה, 5 שנים שהוא אוניברסיטה, התמחות לכיתות י' י' וי' ב', זה אחרת מאשר כשדיברנו על 8, מתחילים ב-8, זה דובר על הכל מכיתה ז' ועד י' ב', זה משהו אחר לגמרי, תואר ראשון, לעשות השוואות לו על נתונים לא מדויקים, זה קל מאוד. קובי בר נתן עכשיו הוא יכול לשבת בחוץ, עם כל הכבוד, לשבת בטריבונה ולהעיר הערות לכל העולם, זה לא מחייב אותו בכלום. אני אומר בצורה ברורה, לי יש אחריות מאוד גדולה על עתיד העם הזה, על מה שאנחנו הולכים לבנות או להפסיד פה במדינת
ישראל. אז לכן אתה שולח את המורים ללכת לחפש להם עבודה אחרת, כי אתה מתכנן, כי אם אכן לא יגיעו לאיזושהי הבנות, אם לא תגיעו להבנות, אז אתה שולח אותם לחפש עבודה?
לא, לא. כדי שאנחנו נוכל להחזיק מעמד כלכלית בזמן שביתה, מורה צריך... להתפרנס ממשהו.
אז תן לו מהקרן שביתה, אם אתה יוצא לכזאת...
רגע, אז אנחנו נדאג באמצעות קרן השביתה לכל המורים החד-הורים, או שני מורים שמפרנסים יחידים במשפחה, או מפרנס יחיד, אנחנו נדאג לכולם. אבל יחד עם זאת, לא נוכל לדאוג לכל אחד ואחד עם המשכורת שהוא קיבל קודם לכן. בסופו של דבר, בכל המאבקים שניהלנו עד עכשיו, בסופו של דבר הגענו ל... סיכום עם המעסיקים שחלק שהתוספת שאנחנו מקבל בסכם הקיבוצי זה גם הסדר ימי עבודה והחזר ניקויים שנעשו למורים. למעשה אף אחד לא מביא לנו הישגים על מגש של כסף. על כל דבר לצערי הרב צריך להיאבק, כי במדינת ישראל אם אתה לא נאבק אתה לא מקבל.
רן, מה בעצם צריך לעשות כדי למנוע את השביתה? הפער ביניכם לבין האוצר הוא בעצם במונחים כספיים של מיליארד שקלים?
כן.
זה פער עצום.
לא, תלוי, אם מדובר על 50,000 מורים.
מיליארד שקלים, אני נחנקתי. מה זה? לא. מיליארד שקלים זה המון כסף, מה זה? אתה מדבר על זה, רן, כאילו זה, אתה יודע, קלפות של פיסטוקים.
אתמול שמעתי בחדשות על 800 מיליון שהועברו ליישובים ביהודה ושומרון, לצורך חיזוקם. בכסף קואליציוני חולקו לכל מיני מפלגות 14 מיליארד שקל, לצורך קואליציוני.
צודק.
ולמורים אין מיליארד שקל, על מה אתם מדברים? אז לא נחנקתם? רק עכשיו נחנקים כשצריך לשלם למורים? מי זה המורים? מי זה המורים? המורים האלה נותנים לכל ילד וילד את המפתח לחיי העתיד.
אז לסיום רן, מה בעצם צריך לעשות כדי באמת ליישב את הצעדים או לגשר על הפערים? אנחנו מזכירים ששר החינוך נמצא כרגע בחופשה רחוק מאיתנו, האם יש איתו קשר, האם נמשכים המגעים?
לא, אין לי קשר.
אין מורס, משהו, איזה אבוקה.
לא רוצה להפריע לו בחופשה, הוא בטח משתזף שם, אני לא רוצה להיות...
משתזף שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, כשמחצית מהילדים לא ילמדו? כאילו זה הזמן להשתזף? שואלת.
אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שהוא נסע לשם כדי להשתזף, ליהנות, לנוח, למלא מצברים. אני לא יודע מה...
ומתי הוא שב? יש לך את הלוז שלו? מתי אתם אמורים להיפגש?
אנחנו מנהלים מסע ומתן שוב נגד הפקידים של משרד האוצר ביום ראשון הקרוב. אם תהיה איזושהי התקדמות, אנחנו נבשר את זה לתקשורת ולמורים.
זאת אומרת שהידיעה היום שפורסמה כאילו כבר יש סיכום היא רחוקה.
לא היה ולא לא היה משל, לא שום דבר, לא קרה כלום, אני לא יודע מי פרסם, על מה הוא פרסם.
אנשים אופטימיים, מה אתה רוצה?
גם אני אופטימי, כל העם שלנו אופטימי, אחרת לא היינו עוברים 2000 שנות גלות, תמיד אמרנו בשנה הבאה בירושלים, עד שבסוף הגענו.
יוצא לו המורה להיסטוריה.
נאחזים בתקווה.
רן ארז, תודה רבה.
תודה רבה רן.
יושב ראש ארגון המורים.
חודש טוב ושבת שלום.
אמן אמן, יוצאים לפרסומות. כן, אנחנו חזרנו, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב ליניב לוי, ראש אגף תקשורת בהסתדרות, מה העניינים?
שלום יניב.
בסדר גמור, ציף ציף על הרציף.
איך אני שרה? תודה.
היום
הייתה... זה אומר שהוא מאזין.
אני חושב שבקצב הזה יכולה לעבור שעתיים אחורה לדידי.
אני עכשיו הולכת לחדר שם. לא, אני הולכת ואני אומרת.
יש מנכ״ל חדש עכשיו לתחנה.
יניב,
אתה שורף פה קשרים, כי אם אתה מפריד בינינו, אתה שורף פה קשרים גדולים.
אני סוחרת אותו כסוכן שלי. יניב, מה קורה? תגיד, אתם סוף סוף תרדו שם לעניינים, תתערבו, או שגם כן תמשיכו, גם כשיהיה פה משבר חוקתי. יהיה משבר חוקתי, וההסתדרות תשבו על הגדר ויגידו, אוי אוי אוי. אם אתם לא תעשו, אוי ובוי לכם, אנחנו נכנס ונשבות.
מיית, אני מאחל ש-50% מהגופים במדינת ישראל ישבו על הגדר כמו שההסתדרות יושבת על הגדר. אני חושב שההסתדרות היא הגוף היחידי בשנים האחרונות מהקורונה ועד היום, שמראה יציבות, מראה ממלכתיות, מראה פעילות, מראה תוצאות לאזרחים. ארנון לא יושב על הגדר, לא ישב על הגדר. ארנון בוחר את המלחמות שלו, וארנון על פי צו מצפונו, ייכנס לכל אירוע.
והוא ישב על הגדר. יניב, מה זה? יושבים, העסקים, תן לי להתגר אותך. העסקים יושבים, תודה. העסקים יושבים, מדיינים ושובטים. יוצאים לשביתה ששילמו עליה מחיר לא קל. אוקיי? מי שישב ואמר, אני לא שובט, זה אתם. אז אל תגיד לי, לא ישבתם על הגדר, ישבתם טוב.
על פי התוכנית האסטרטגית שלנו, על פי איך שאנחנו רואים את הדברים, לא היה מקום לשביתה, עלילת הסבירות. אי אפשר על 14 סעיפים שמתוך הרפורמה לשבות על כולם. אני אומר את זה בצורה חד משמעית ברורה, גם עכשיו אני לא מדבר על שביתה. מה שהיה אתמול זה מפגש של המגזר העסקי, של באמת בכירי המגזר העסקי, אנשים שמובילים את העסקים הכי גדולים ואת הגופים הכי גדולים במדינת ישראל, עם דובי אמיתי ועם יושב ראש ההסתדרות. הם ביקשו את הפגישה הזו מזה תקופה ארוכה. אנחנו נמצאים בקשר יומיומי איתם, אנחנו מחליפים דעות, קווי מחשבה, כולם יש מטרה אחת משותפת, וזה הכל בא מהלב, דאגה וחרדה.
אז רגע, אז בוא נבין באמת. עילת הסבירות עברה, ואנחנו היום בהפוגה של הכנסת, אז מה בעצם מטריד אותם? מה הייתה הדחיפות בפגישה?
אני חושב שכולם נערכים, כולם מבינים שלא לא אחת שמעתי אתמול את המשפט, זה לא קיץ שמח, זה קיץ מורכב שעובר עלינו כחברה, עלינו כאזרחי המדינה. אנשים מאוד מודאגים, אנחנו רואים את הכותרות, אנחנו שומעים את הקולות.
ואתה אומר שאתה לא תשבוט, אז מה זה עוזר?
ראינו אתמול את השוטר מספר אחד בישראל, רב ניצב קובי שבתאי אומר, אני אציית לחוק, וראינו את השר אומר, לא, אתה תציית למדיניות שלי. וארנון בא ואמר אתמול בצורה מאוד ברורה, אי ציות של הממשלה, מבחינתו זה שבירת כל הכלים, כל הכללים, על כל המשמעויות. ואני חושב שהמשפט הזה אומר בו הכל.
לא, אז בוא תגיד לי מה המשמעות, אז בוא נדבר על המשמעויות. מה זה משמעויות? הרי המשמעות היחידה של פעולה של ההסתדרות היא לשבוט. אתה מסכים איתי? ההסתדרות יכולה לבוא וארנון, אני אוהבת מאוד להזין לו, אבל נאומים לא ישנו דבר.
אני חושב שאתם בתקופה הקרובה, בהתאם להתפתחויות, אתם תראו את הפעילות ואת התוכנית שאנחנו בונים בחודשים האחרונים. אנחנו לא יושבים סתם בשקט, גם ברגעים אלה וגם בימים האחרונים. ארנון נמשיך לנסות ולדבר עם כלל הצדדים, לרכך, ואני רוצה שכולם יבינו, כולם צריכים להבין, אתם יודעים מה אחרת נאמר את זה, כולם צריכים להבין את גודל השעה. היום אנחנו בערב ראש חודש, ראש חודש אלול, ראש חודש, חודש הרחמים והסליחות, וזה הזמן של כולם, כולם להתכנס ולהבין ולצאת מהאגו הפוליטי, או לעצור.
אז בוא נשאל מציאותית ופרקטית לסיום. הרי כדי לעשות פעולות אתם צריכים להכריז על סכסוך עבודה כללי במשק. אתם לא צריכים, אבל זה נדרש. מתי להערכתך תקבלו את ההחלטה? מתי יוכרז סכסוך העבודה?
אנחנו מודעים לסד הזמנים שברור לכולנו, החל מה-12 בספטמבר.
נכון.
יש דיונים בבית המשפט העליון, בבג"ץ. אנחנו ערניים, אני חושב שאנחנו לא נותנים, לא מספרים גם בתוכנית הנהדרת שלכם, אנחנו לא מספרים על התוכניות שלנו ועל המועדים.
זרות משהו, מאוד, ארנון, משהו.
אני אגיד שארנון מאוד מודאג.
אוקיי.
ארנון מאוד מאוד מודאג במצב. גם אני מודאג כאזרח, כנושא משרה. אני כולי תקווה שאני צריכה להגיע למקומות האלה. אני לא רוצה לראות את החברה שלנו במשבר חוקתי. זה יכול להיות מכה הרסנית לנו כחברה או כמדינה.
אוקיי. יניב לוי, ראש אגף תקשורת בהסתדרות, תודה רבה.
תודה רבה.
חודש טוב מבורך.
אמן ואמן פרסומות. ערב טוב לילדת תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
ערב טוב.
טוב, מה נשמע?
היום אנחנו בסימן של חגיגות, בוא נחגוג את הדולר. נכון? וואו, איזה יופי, סי.
חגיגות הרכבת.
חגיגות הרכבת, חגיגות החץ וחגיגות הדולר.
שמעתי שגם אני יכול לנסוע ברכבת, אז זה מאוד שמח אותי.
למה אתה יכול? ממה קרה?
הבנתי שראש הממשלה אמר שגם מי שמתנגד לו יכול לנסוע ברכבת.
אתה מתנגד לו, נשמה?
כן, אני מאוד
אוהבת את כולם, גם המתנגדים וגם התומכים, כולם יכולים לנסוע ברכבת. יקירי, תגיד, מה עם הדולר?
הדולר ממשיך לעלות ולהתחזק, ואני חושב שדיברנו זה כאן שזאת מגמה, והמגמה לצערי הולכת ומתגברת, כי אי הוודאות כאן היא גבוהה, ועד שלא החליטו שצריך להוריד את אי הוודאות, אז שאנשים מפחדים, שאנשים מפחדים, הם קולים דולר.
דולר כמעט נושק ל-3.78 שוב היום, אירו עכשיו כמעט ב-4 ויותר מ-4.11, כמעט 4.12, עד לאן זה עשוי להגיע? עלול בעצם.
אני רק הסתכלתי כרגע, שנה אחורה זה 17%, עכשיו אני אתן לכם דוגמה, שנה אחורה רובל ירד ב-40%, כן?
מדהים.
אז זה מדהים, זה פשוט מדהים, ואיכשהו זה עובר בשקט, כי משום מה אנחנו מכחישים את התוצאות, אבל יש כרגע חוסר אמון מאוד גבוה בכלכלה הישראלית, וזה עצוב, כי מגמות כאלה בכלכלה, שמגמה משתנה מאוד קשה לתקן.
כמה זה אגב אלדד ביחס למטבעות אחרים, במסחר ביניהם?
השקל או הדולר? לא, לא, זה התחזקות היא...
הדולר ביחס למטבעות אחרים גם מתחזק? לא, רק ביחס לשקל.
שקל, כן.
זאת אומרת, זה חד משמעי בעיה שלנו.
כן, נכון. ההפך, מגמה הייתה הפוכה, כי ברגע שהריבית בארצות הברית לא עולה, אז הדולר נחלש, אבל מול השקל הוא מתחזק. וזאת המציאות, הבורסה הישראלית גם...
שלילית.
תארים עצומים היום שלילית, תארים עצומים מול המדדים בעולם.
אבל המצב סבבה. המצב סבבה. מלדת תמיר, תמיר פישמן. יש! היום אני, תקשיב, יוצאים מני קולות היום למות. תודה רבה, אלדת תמיר. תודה רבה לעורכת שלנו, יאללה ילון, למפיקה מלי בנימינוב, אחראית על השידור. למה אחראית? תמר שלומוביץ' ובדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ומאורתה, ושלום לרוני ברון.
רגע, ותודה רבה לליאת רון.
ותודה רבה לי, כמובן, איזו שאלה. מה זאת אומרת? שלום, ארי אלדד.
שלום לכם.
שלום לכם.
מה קורה? ארי, אתה כבר מתכנן את הנסיעה הראשונה שלך ברכבת?
קודם אני אסע ברכבת מירושלים תל אביב, ואני לא רואה סיבה טובה לעשות את זה, אז למה שאני אחשוב על הקלה?
האמת היא, אני חושבת שעדיף לך ללכת ברגל עם זה שעה וחצי מפתח תקווה לבת ים. אבל תמשיכו מכאן חברים, תחגגו.
תודה רבה.